לימוד הספר הקדוש,
אורות אמיר את עינינו ואת עיני כל ישראל באור יקרות, ואנחנו בעמוד קוף משהו, כן, קוף דלת. עמוד קוף דלת במאמר למהלך האידאות בישראל. פרק ב', האידאה האלוהית והאידאה הלאומית בישראל. אז מה זה היה עד עכשיו? עד עכשיו זה היה האידאה האלוהית והאידאה הלאומית באדם, כלומר באנושות. למדנו בהרחבה כיצד מתפקדת או לא מצליחה לתפקד מערכת היחסים המורכבת בין האידאה האלוהית לאידאה הלאומית באנושות. ראינו כיצד המתחים בין שתי האידאות מולידים בסופו של דבר קרע בנפש האנושית, והקרע הזה גורם לעולם מחוסר משמעות, שבו הכלליות הלאומית בהתחלה מנסה את כוחה, ודווקא מתוך רצונה להתנתק מן השורש האלוהי שלה הולכת ומדרדרת עד ביטול ערכה לטובת האינדיבידואליזם, ואיך האינדיבידואליזם בסופו של דבר גם מוליד היעדר משמעות ומביא לייאוש. זוכרים? זה סיכום מאוד מאוד קצר של מה שלמדנו בשיעורים הקודמים. כן, בבקשה.
השאלה
על החברות במזרח. מה החברות במזרח? כן. האידאה, כן, אתה צודק. כלומר, אתה אומר שיש בעולם המזרחי, המזרח הרחוק, כוונה, יש כמין הרמוניה די ברורה בין שתי האידאות. זה נכון, מסיבה פשוטה, שאין אידאה אלוהית. כלומר, אין אידאה אלוהית טרנסנדנטית. בסופו של דבר, העניין האלוהי נתפס בחברות המזרחיות כמזוהה עם הטבע. בסדר? ואז יוצא שזאת אנושות ללא קדמה. כן, זה גם בעצם, כלומר, האידאל המתמיד של החברה של המזרח הרחוק, זה שהקדמה זה דבר רע. כן, המעגליות עדיפה.
איפה?
אתה אומר שבפועל רואים קדמה גדולה במזרח הרחוק. מתי ראית?
מתי? כל דבר מדינסים.
מה שאתה אומר, מה שקוראים כן בדור שלנו, אתה מתכוון. כשהחברה המזרחית הפסיקה להיות מזרחית והתחילה להיות מערבית. כלומר, יש התמערבות של כדור הארץ היום. זה משהו אחר. כלומר, כשאני מדבר על המזרח, אני מדבר על המזרח בתור בעל תרבות מזרחית. לא בתור מזרח שהפך למערבי, כמו יפן והיום סין.
כן. קדמה בטכנולוגיה או קדמה בתרבות?
לא, עצם הרעיון של הקדמה. כלומר, עבור האירופאי או האמריקאי, ברגע שאתה גילית משהו חדש, אתה משתמש בו כדי לשנות את העולם, מתוך הנחה ששינוי העולם זה דבר טוב. אז זה יכול להיות טכנולוגי, יכול להיות תרבותי, מה שאתה רוצה. מה שאין כן, הנחת היסוד של איש המזרח, זה ששינוי העולם זה דבר רע. בסדר?
למה
הם חושבים שזה רע? כי כל שינוי זה המוות של המצב הקודם. זה הביטול של המצב הקודם, כן? טוב. בואו נמשיך. עכשיו, אם כן, הקרע הזה שדיברנו עליו בין האידאה האלוהית, את רואה שהדלקת את המסגן? לא, הדלקת המסגן זה בכפתור השמאלי, מה?
לא,
זה כבר דלוק. יפה. טוב, אז אם כן, הקרע בין שתי האידאות, המאבק בין שתי האידאות, בא לידי פתרון בעם ישראל. וזה מה שנצטרך לברר כיצד. כלומר, איך יש לעם ישראל איזשהו פתרון להציע שיפתור את בעיית המאבק בין האידאות. זהו. מתוך ההכנה לרעיון האלוהי, אני קורא כאן בפנים, כן? מתוך ההכנה לרעיון האלוהי, מתוך הנטייה העצומה של רוח האדם בכללו להתבסס על יסודו של זה ולמצוא שם את מחסה ובסיס עמדתו, ההמשכה הפנימית אל האורה והמנוחה, אל הרוממות והאילמות שברעיון האלוהי, מתוך כל זה, סובב הולך רוח האדם לבקש את מגמתו בדרכים שונים. בחזיונות מתנגדים זה לזה, בערבוביה של ערפילי צל מוות עם ניצוצי נוגה, עד שבא הביטוי החי של הידי האלוהית בלבוש הסגנון הלאומי ברום הגובה והתאמה בישראל. אם כן, מצאנו את הפתרון.
צלול.
כן. אז אם זה כל כך ברור, נעבור לפסקה הבאה. מה? לא ברור. טוב, אתה רואה? לא כולם כמוך. טוב. אז אולי תסביר להם? טוב, בסדר. אני חוזר פה לדברים. יש הכנה, כן, דיברנו, אם אתם זוכרים, למשל בעמוד קב, כן, בפסקה השנייה, ראינו שההכנה לרעיון האלוהי נמצאת היא באיזה אופן גלוי ונסתר, ישר ומובן, בכל הלבבות של האנושיות, לכל פלגותיה, משפחותיה וגוייה. זאת אומרת, יש בלב של כל בני האדם, בכל החברות האנושיות כולן, איזושהי הכנה. מה זה הכנה? בסיס, מוכנות, נתונים לרעיון האלוהי.
נשמה, לא?
מה?
נשמה,
כן. כן, אפשר גם להגיד שהנשמה גם גורמת לזה. אני אומר, אבל יש איזושהי מוכנות. בלי להיכנס לפרטים, איזה סוג נשמה, ואם זה נשמה או רוח, או למשל. אבל כל פנים, יש איזושהי השתוקקות. השתוקקות. ההשתוקקות הזאת מקבלת צורות שונות. הצורות הן הרבה פעמים קריקטוריות, מעוותות, ברבריות, פרימיטיביות, אידיוטיות, אבל כל ההכנות האלה בכל זאת מחוללות משהו. ההכנה מחוללת משהו. קוראים לזה בדרך כלל דתות.
איפה זה בא הבסיס?
זה מה שאמר אבישי. הנשמה. כן? יש באדם נשמה. איך כתוב? אכן רוח היא באנוש, ונשמת שדי תבינם. וזה גורם שבני אדם משתוקקים למה שמזהים כשייך אל מחוץ להווייתם הטבעית. כן.
זה שהרבה זה גומר שבעצם הבדל בין האדם לבעל חיים, זה שהאדם יש לו דרישה תמידית תמיד לאלוהות.
אפשר גם להגיד, שהאדם יש לו דרישה תמידית לאלוהות. כן, יכול. כן. עכשיו, אם כך, אבל אנחנו ראינו שהשאיפה הזאת היא גם גורמת למתחים פנימיים בין האידאה האלוהית לאידאה הלאומית, אבל בסופו של דבר האנושות מתרוממת ומולידה את הביטוי המושלם של השאיפה הזאת. כלומר, מה שכאן הרב אומר, זה שהאנושות יצרה לה את עם ישראל בתור פתרון. זה כמו שלמשל כשיש בגוף חיסרון באיזושהי פונקציה, אז חלקי הגוף האחרים משלימים את הפונקציה. כן? למשל, אם אדם נפגע במוח באיזושהי פינה, אז שאר חלקי המוח משתדלים למלא את החסר. מה? מה היסטורית זה לא? מה? האנושות לא יצרה את עם ישראל, אתה אומר. וכי, איך אתה יודע? אתה יודע איך עם ישראל נוצר? אני יודע למשל שבברכות שלנו אנחנו אומרים, אשר בחר בנו, מה המשך? מכל העמים. זאת אומרת, מכל עם ועם, הקדוש ברוך הוא לקח קצת, כדי לעשות מזה עם ישראל. אם אני רואה כיצד נולדה האומה הישראלית, אני רואה שזה מתוך בירור. שמתוך האנושות, הקדם, מבולית, בסופו של דבר הופיעה משפחה מן המשפחות, משפחת נוח, שריכזה בתוכה את הטוב שבכל המגמות שקדמו לה. ושאחר כך בתוך המשפחה של בני נוח הופיעה משפחה של בני שם, ומתוכה בני עבר, ומתוכה אברהם, יצחק ויעקב, שגם הם נאמר בהם והתהלכו מגוי אל גוי, מממלכה אל עם אחר, באו במגע עם בבל, עם ארם, עם מצרים, כנען, פלישתים, ומתוך כך נוצרה זהות. כן.
תהליך אבולוציוני, אבל אין פה איזושהי השתתפות מודעת של האנושות.
זה לא השתתפות מודעת של האנושות. נכון, זה לא מודע. אבל התהליכים החשובים ביותר שמתרחשים בנפש האדם, הם בדרך כלל לא מודעים. כן. כלומר,
זה מה הקבלה של האזורים שאנחנו אמרים וגם האזורים שהאזורים מחפתים על חסרון של דבר, אז מה הכפלה באומות של חסרון של ישראל?
כן, כלומר חסרון ההתאמה בין הלאומיות לבין האלוהיות זה לא, באנושות. זה מה שיוצר את עם ישראל. עם ישראל כפתרון. כן? זה מה שאומר כאן. אני חוזר פה למשפט. מתוך ההכנה לרעיון האלוהי, כלומר, ההכנה שנמצאת בלבב של האנושות בכלל, בלבבות של האנושות בכלל, הרעיון האלוהי. מתוך הנטייה העצומה של רוח האדם בכללו להתבסס על יסודו של זה. מה זה של זה? מה זה זה? לא. של הרעיון האלוהי. כן. ולמצוא שמה את מחסהו ובסיס עמדתו. כלומר, האדם רוצה לבסס את עצמו על היסוד הרעיון האלוהי. את ההמשכה הפנימית אל האורה והמנוחה, אל הרוממות והאילמות שברעיון האלוהי. אז מתוך כל זה, סובב, הולך הוא רוח האדם. לבקש את מגמתו. בדרכים שונים, בחזיונות מתנגדים זה לזה. כלומר, יש רעיון, אחד מביא רעיון כזה, השני מביא רעיון הפוך. בערבוביה. כן? כלומר, הרעיונות האלה הם מעורבבים בשטויות. לא סתם שטויות, דברים רעים מאוד. בערבוביה של ערפילי צל מוות. עם ניצוצי נוגה. ערפילי צל מוות זה שלילי מאוד. אבל בתוך ערפילי הצל מוות יש גם ניצוצי נוגה. למשל, אני אביא לכם דוגמה של ערפילי צל מוות. עבודת המולך. כן? בני אדם הרגישו שהם חייבים לקחת את הילדים שלהם ולהקריב אותם. הם הרגישו כך. הם עשו את זה גם. עכשיו, למה הם עשו את זה? כי הם הרגישו שהאלוהות זה מוחלט, זה למעלה מן הכל. אז צריך לתת לו את היקר ביותר שיש. מה יותר יקר לו לאדם מאשר בניו?
גם החיה.
מה?
חיה.
גם את חיה עצמו? גם זה היה. אדם אוהב יותר את ילדיו מאשר את עצמו. אבל גם הקריבו את עצמם לפעמים. גם זה היה. כן?
אה? יותר קל להקריב את עצמו מאשר את
הילדיו. יכול להיות. על כל פנים, אני מביא את זה כדוגמה. כלומר, אין עניין כעת להיכנס לעומק העומקים של הדוגמה המובאת. אני רק רוצה פה להדגים את הרעיון של הרב. אפשר על כל דבר שאני אגיד לשאול 1,000 שאלות. למשל, מאיפה באה המילה שאלה? האם יש קשר בין המילה שאלה למילה שאול? למשל. אבל אין שום צורך בזה. כן? כי זה פשוט לא יקדם אותנו בשיעור. זה יעצור אותנו. אם כך, אז בני אדם הרגישו שהם צריכים להקריב ילדים. אז אומרת שזה ערפילי צל מוות, זה משהו נורא, זה משהו שהתורה מגנה אותו מאוד, גם את ביניהם, כל תועבת השם עשו, אשר סנס עשו לאלוהיהם, כי גם את ביניהם ואת מנותיהם ישרפו באש לאלוהיהם. אבל מצד שני, יש פה איזה ניצוץ של נוגה. כן, מה זה ניצוץ נוגה? נוגה זה אור שעל הגבול בין החושך לאור. כלומר, משהו הולך ובוקע דרך זה. איזו הכרה שאפשר אחר כך לתקן אותה, להפוך אותה למוסרית. כן, מה אתה רוצה?
לא, בואו בכלל, מה איזה
ניצוץ פה? הניצוץ הוא שזה בונה באדם יראת שמיים, למשל. יכולת הקרבה. האדם מוכן לוותר על היקר לו. זה יפה. זה שהוא לא צריך בשביל זה להקריב ילדים, כי זה רצח, זה סיפור אחר. אז יש פה תאור.
לא, באמת איזה ניצוץ, מה האדם יוצא מזה? בדרך כלל, אדם כזה יוצא מרוסק. אפילו ראינו שמתופפים שם, שלא יש אהבה, לא רוצה
בכלל להכיר
אותו.
אתה צודק. סליחה, אני אסביר לך. אני לא אמרתי שהמעשה הזה, כפי שהוא, הוא טוב.
לא, זה ברור לי.
אני רק אומר שהוא יוצר בנפש האדם רגילות להקרבה. הקרבה, אני חושב שגם אתה מסכים איתי שזה דבר טוב. שאדם מוכן להקריב מעצמו משהו. במקרה הזה, אני הסכמתי איתך גם כן, וגם אתה הסכמת שאני מסכים איתך, שזה סלידה, זה משהו נורא. אני אומר, מה זה יוצר ברגע שבמשך כמה דורות אנשים מקריבים למולך, מה זה יוצר בנפש האדם, מלבד הנזקים? למשל, אתן לך דוגמה. נאמר בהגדה של פסח משפט מאוד מעניין. מתחילה, עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. נכון? עכשיו אני שואל, מה הצורך להזכיר שאבותינו היו עובדי עבודה זרה? מה זה טוב? מה זה נותן? אומר הרב קוק, לא, זה לא, כשאני אומר את זה, זה כדי שאני אגיד את התשובה. כן. לא, כלומר, יש עניין של דידקטיקה, איך מעבירים רעיונות. לפעמים, מי שרוצה להעביר רעיון, שואל בעצמו את השאלה, כי הוא רוצה לענות. הוא רוצה רק ליצור אצל השומע כלי. כן? אם אתה עונה, אז אתה סותם את האפשרות של העברת העניין. ברור? לא, זה לא נאמר אישית נגדך, זה פשוט, זה רק כדי להסביר את האופן שבו אני מעביר שיעור. כי גם אתה צריך להעביר שיעור, אתה צריך לדעת איך עושים את זה. אז גם איך להתגבר על ההפרעות באמצע וכו'. טוב, אז איפה היינו?
מתחילת עובדי עבודה זרה.
כן, מתחילה עובדי עבודה זרה. אז שואל הרב קוק, בשביל מה זה טוב להזכיר שהיינו עובדי עבודה זרה? הרי עבודה זרה זה כולו שלילי, נכון? מה יש להרוויח מזה? אומר הרב קוק, אם האומה לא הייתה עובדת עבודה זרה בתחילתה, אז היינו עובדים את הקדוש ברוך הוא בשכל בלבד. כי עבודת השם היא דבר מופשט. אז כדי שנוכל לשתף גם את עולם הרגשות והדמיון לעבודת השם, סדרה ההשגחה העליונה שבתחילה נהיה עובדי עבודה זרה, עם כל השלילי שבזה, כדי שאחר כך הקדוש ברוך הוא יקרב אותנו עם העבודה זרה לעבודתו. כלומר, כדי שנלמד אצל עובדי עבודה זרה, כיצד לפתח את כוחות הדמיון והרגש בעבודת האלוה, ואז מכוונים את זה לטובה. אתה איתי? כן, אתה, אני חלה, אתה תחת הרושם, מה?
אם תגיד לי שזה תהליך דורות,
זה בדיוק מה שאני אמרתי.
אבל מה זה אדם חי דור אחד?
הכיר את הבן שלו. ברור, אתה תחת הרושם של הזעזוע הנורא.
לא, ממש לא מתרגש מזה.
לא מתרגש? אני חושב שאם הייתי רואה דבר כזה, הייתי מתעלף. כן, לפחות. זאת אומרת, זה דבר נורא לראות דבר כזה. ברור, אלא מה? אז זה שאתה לא מתרגש מזה, כנראה שיש לך אור של פיל. אבל מה שאני אומר, שבתוך הארפילי צל מוות, יש משהו שמנסה לבוא לידי ביטוי. כן? זה כמו ש... אתה יודע, יש אפילו פסוק כזה בספר תהילים, במזמור קוף דלת, הכפירים שואגים לתערף ולבקש מאל אוכלם. לא מבין. או שהם שואגים לתערף, הכפירים, או שהם מבקשים את המזון שלהם מהקדוש ברוך הוא. ראית פעם כפיר שמתפלל? הכפיר טורף, נכון? אלא שבתוך השאגה של הכפיר, שאין לו ברירה כדי ליזון, אלא לטרוף איילות, בתוך השאגה שלו יש איזה רצון, יש איזה תפילה חרישית, הייתי אומר סמויה, לקדוש ברוך הוא שהוא היה רוצה לבקש מאל את אוכלו. מובן? זהו, זה הכוונה. אז זאת אומרת שזה מה שאומר כאן הרב. יש בתוך זה ארפילי צל מוות. למשל, ארפילי צל מוות היא מתוצא נוגה. דוגמה מעניינת. ידוע לך על אברהם אבינו, מה הוא עשה, איך הוא התחיל את העבודה שלו? שבר את הצלמים, נכון? ככה מובן במדרשים שאברהם אבינו לקח מקבת ושבר את הצלמים של אביו. שואל, והרמב״ם מסביר, אברהם היה הראשון שהבין שיש אלוה אחד והוא התחיל לפרסם את זה וכו'. שואל הראב"ד, רבינו אברהם בן דוד, על דברי הרמב״ם האלה, ומה עם שם ועבר? גם שם ועבר האמינו בשם. כך שואל הראב"ד.
הם לא עשו פעולה.
אומר הראב"ד, לא נזדמן להם לשבור הצלמים. קצת תמוע הדבר הזה, נכון? מה זאת אומרת לא נזדמן? הם לא ראו צלמים. שם ועבר. אלא שם ועבר כנראה לא רצו לשבור צלמים. כי הם הבינו שבדור שלהם הצלמים זה כדאי. כי אם ישברו את הצלמים, האנושות תיסוג אחורה לברבריות יותר גדולה. אז מה שיכול להציל את הברברים משקיעה מוחלטת, זה העבודה זרה שלו. לכן הם אמרו לעצמם שלא הגיע הזמן לשבור. כשאברהם אבינו מחליט שהגיע הזמן לשבור, הוא לוקח אחריות עצומה. לך תדע כמה אנשים נכנסו לדיכאון מוחלט בגלל שבירת הצלמים של אברהם. כן, איך הם הגיבו לדבר הזה? אמרו, הנה, יש פה אדם שערס את כל האידיאלים שלנו. כי באותם הימים האידיאלים היו מרוכזים בפסל הזה. לכן, זאת אחריות. מה אני רוצה לומר בזה? זה שיראת שמיים, הזיקוק של הרעיונות, זה דבר הדרגתי במשך הדורות. מובן? אז זה גם מה שהרב אומר כאן. זה תהליך אבולוטיבי, התפתחותי, עד שבא הביטוי החי, הנה הרב אומר כאן, של האידאה האלוהית. בלבוש הסגנון הלאומי ברום הגובה והתאמה בישראל. כלומר, בעם ישראל יש איזושהי שאיפה שהרעיון האלוהי בתארתו יתלבש, והוא יתלבש בצורה לאומית, וצריך לברר למה ואיך. בסדר? טוב, רק רגע, יש פה כמה שאלה. שלום הרב שליטה, אם אמנם אכן הופעתה של האומה הישראלית נעשתה מתוך אומות העולם, הנה, בכל זאת, הנשמה הישראלית הייתה כבר בריאה אלוהית לפני כן, ורק המתינה לגוף הזה. אכן? אכן. בדיוק כמו כל אחד מאיתנו הופיע מתוך תהליך ביולוגי של הפריה, הריון ולידה, למרות שהנשמה שלנו באה מן העליונים. אז מה? זה דבר. אז הגוף הישראלי לקח לו זמן להופיע, למרות שנשמת ישראל הייתה בסטנד ביי מקדמת דנה. כן.
בגלל שעם ישראל הופיע, אין כבר ערך
לטובל בשביל.
כי זה מה שהוא אומר.
הפיל לצלמוות
אם משהו
נוגע,
זה כאילו
טובל. כן, זאת אומרת, ברגע שאתה מגיע למוצר המוגמר, אז כל הטיוטות מיותרות. זה נכון. כן.
אבל
אמר שתחיל
העבודה שלנו הייתה בשכל, רק בזכות עבודה זרה נהיינו גם רגע.
אם לא היינו עוברים דרך העבודה זרה, היינו עובדים את השם בשכל בלבד, שזה דבר חסר. וזה, מה?
למה
עובדים את השם רק בשכל? בגלל שהקדוש ברוך הוא מופשט, ולא ישיגוהו משיגי הגוף, ובוודאי שלא ישיגוהו משיגי הדמיון ומשיגי הרגש. מובן? ולכן, אם זה היה כך, היה חיסרון בשלמות של האדם, שהאדם היה חצוי לשניים. היה עם החלק השכלי שלו יודע את השם, וכל השאר היה מחוץ לקודש. מובן? אז יש בזה הודעה לעבודה זרה, נכון? נכון. אל תגזים, אל תגזים. טוב. אז איפה היינו? רצה להגיד משהו? אני רואה שאתה רוצה להגיד משהו, יוחד. לא? טוב, בסדר. יש פנים של שאלה לפעמים. כן. טוב. מה? כן, כן, זה בדיוק המושג של קליפת נוגה שהזכרנו בליקוטי מוהר"ן, זה אותו הרעיון. הנוגה זה האור שהוא על הגבול בין הטומאה לקדושה. אתה יכול לקחת אותו לפה שאתה רוצה.
זה בחירה חופשית?
הבחירה החופשית פועלת שם, כן.
אבל אנחנו שחיים היום לא היינו צריכים לעבוד קודם עבודה זרה, ואז
אבות הרעי קשם
בדרך הנכונה.
אנחנו יורשים את העבודה זרה של אבותינו. זה חתום בנשמות שלנו. זה נמצא שם. כמו שהחותם של עבדות מצרים נשאר בנו, ושל חירות יציאת מצרים גם כן נשאר בנו. כל מה שעברנו חתום בתוכנו, כי אתה לא יכול למחוק את ההיסטוריה. מובן? כן.
בנוסף
למה
שהרב אמר,
גם
כן,
אנחנו כשאנחנו חוזרים
לתשובה,
עד הבא,
זה ממש...
כן, אפשר להביא עוד דוגמה. כן, בבקשה.
למה
ניצוצי
נוגה? למה ניצוצי קדושה?
ניצוצי קדושה, אפשר יהיה להגיד. אפשר גם להגיד ניצוצי קדושה. אז למה הוא אמר ניצוצי נוגה? הוא מתחיל מנקודת המגע עם הטומאה. בסדר? זה גם נועז לומר את זה, אז זה לא... לקח לו זמן עד שהוא אומר. בסדר? כן. אבל בסוף הוא יאמר גם את זה. כן. הוא יאמר את זה, הוא יאמר את זה בעמוד הבא. בסדר? כן, מה אתה אומר?
אני חושב שפה זה דיוק חשוב של ניסיצי נוגה ולא משהו אחר, כי בניסיצי נוגה יש מין זיוף, זה עדיין לא...
בניסיצי נוגה יש עדיין זיוף. אתה רוצה להגיד שקודש זה רק שזה מגיע לישראל? טוב, אפשר גם להגיד, אבל בתוך הנוגה יש קודש. קודש מתנוצץ. כן. נמצא שם. טוב, לא משנה. אתה מדייק. טוב, עכשיו, מה שכאן הרב אומר, זה שהרעיון האלוהי בישראל, יש לו לבוש. הלבוש הלאומי. למה? היה אפשר להסתפק בדת בלבד, נכון? בשביל מה צריך גם לאום? אפשר לומר, גם מסתכלים בתורה, שזאת הייתה בהחלט דרכו של אברהם אבינו, לפני ההתגלות. אין, התורה מעידה ברמזים בלבד, אבל רמזים עבים, שאברהם, לפני ההתגלות של הקדוש ברוך הוא אליו, היה עוסק בהפצת דת קוסמופוליטית, המאמינה באל אחד, ללא גוף ולא דמות הגוף, ושאת הדת הזאת הוא היה מציע לכל בני אדם. כן? הוא היה מלמד את זה, מלמד את זה, ללא הבדל גזע, לאום ומין. לכולם הוא לימד שצריך לעבוד את השם. בשלב הזה של החיים של אברהם אבינו, איזה ערך היה ללאומיות? תשובה, שום ערך. כלומר, שום ערך של קדושה על כל פנים. הלאומיות היא, מבחינתו, הייתה התפקוד הטבעי של הקיבוצים האנושיים. אבל מה שעניין את אברהם אבינו בשלב הראשון היה הפרט, קדושת הפרט. יכול להיות גם שזה אפילו הפריע לו, כי מי שרואה את כל הקדושה בפרט איננו רואה ערך עצמי, ואולי רואה אפילו הפרעה ביסודה פוליטי קולקטיב. בסדר? בהיותו בן 75, עכשיו שימו לב, עד גיל 75 אברהם עוסק בזה, יש לו תקווה שביום מן הימים אותו אלוה שהוא מאמין בו גם יתגלה אליו וידבר עמו. סוף סוף היום הגדול מגיע, האלוה נגלה אל אברהם ואומר לו, לך לך, כל מה שעשית תעזוב. עכשיו עוברים לתוכנית חדשה. ומה התוכנית החדשה? ועשך לגוי. מה זה גוי? ומה? כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר, כל מה שעשית תן לזה לבוש. הלבוש יהיה לבוש לאומי. אתה כבר לא תעסוק בדת, אתה תעסוק בפוליטיקה. והצורה שזה יקבל תהיה קדושת הכלל. אתם מבינים מה שזה עשה לאברהם, ההתגלות הזאת? רעם ביום בהיר. כן? ואפשר להבין כנראה את הרתיעה של אברהם מן המעבר אל הפוליטיקה. ואם היינו עכשיו לומדים ספר בראשית, היינו רואים, היינו מנתחים כיצד אברהם היה לו קושי עם הדבר הזה. על כל פנים, הרב כאן מדבר על זה שזה בעצם הלידה של הרעיון הישראלי. הרעיון האלוהי, האידאה האלוהית בלבוש הסגנון הלאומי. בשביל מה? זה הרב צריך להסביר לנו למה זה טוב, למה זה חשוב. את זה הוא יסביר בפסקה הבאה. אז נצטרך להיעזר בסבלנות, וייתכן אפילו שאנחנו נגיע לפסקה הבאה. כן, מה רצית? את רואה, זה כבר הספק הראשון מתחיל להתעורר. האם אנחנו נגיע לפסקה הבאה? כן, בבקשה.
מה קרה בעצם בין אדם הראשון לאברהם אבינו? אדם הראשון חינך את בניו להיות דתיים. זאת אומרת, עד אברהם לכאורה, זאת אומרת, אברהם מבין שצריך לחדש משהו, לחדש רק את הדתיות. מאיפה מתחילה הלאומיות? הלאומיות הייתה גם קודם, דיברנו על כך.
ברור, ברור. אז זה שואל ככה, האם האדם הראשון חינך את בניו להיות דתיים? האדם הראשון חינך את ילדיו לשני דברים. להיות דתיים ולהיות לאומיים. אבל אין אצל האדם הראשון שום אחדות בין שני המושגים האלה. מדוע? משום שאצל האדם הראשון, התודעה הדתית, אם אפשר לקרוא לזה כך, בשלב ההוא, לא יודע אם אפשר לקרוא לזה דתי, אבל התודעה האלוהית מקורה בנשמה, ואילו התודעה הלאומית מקורה בטבע. ולכן לא יכולה להיות אחדות בין שני המושגים. בין הטבע לבין הנשמה יש נתק. או אם אתה רוצה, בין הטבע לבין המוסר.
אז איך זה בא לידי ביטוי בחיים המעשיים?
בחיים המעשיים זה בא לידי ביטוי בזה שהיה גם מלך וגם כהן. בכל חברה אנושית קדומה יש לך מלך שהוא אחראי על ניהול המדינה, יש לך כהן שהוא אחראי על היחס עם האלוהות. ולכן גם האדם הפרטי בחייו יכול היה להיות חייל או משלם מיסים, ויחד עם זה עובד במזבח.
כשאברהם אבינו הפליא, כמו שהרב מתאר, ללמד כולם להיות דתיים, והיסוד הלאומי קורא
אותו. כלומר, אברהם אבינו בהתחלה רצה לחדש דת יותר טהורה. כלומר, בלי אלילות, בלי הגשמה, בלי ריבוי, אל אחד, ללא גוף ודמות הגוף. זה הרעיון בתהרתו אצל אברהם. שהרעיון הזה, אברהם אבינו האמין שאם האנשים יאמצו את הרעיון הזה, זה יקדם את החיים שלהם. זה יעשה אותם יותר טובים. התחום הלאומי יישאר בידי הפוליטיקאים, בידי המלך, ללא כל משימה של קדושה או של עילוי. כמו שפעם איזה חבר כנסת חרדי אמר, בשבילי הכנסת זה ועד בית. ובוועד בית אני לא מדבר על אידיאולוגיה. כן, הכנסת, זה צריך להתארגן, אנחנו חיים ביחד. צריך לראות איך מחלקים את התקציבים, איך מנקים את הרחובות, צריך להחליט החלטות. אז זה ועד בית. בסדר? אז זאת הייתה העמדה של אברהם אבינו לפני ההתגלות. עם ההתגלות הופיע גם הרעיון הלאומי כלבוש לרעיון האלוהי, והשאלה היא, מדוע? את זה הרב מתכוון, ייתכן להסביר בעוד שלושה שיעורים בפסקה הבאה. כן.
ואז הקדוש ברוך הוא דוחה כל הרעיון הדתי עד למעמד הר סיני?
לא, הקדוש ברוך הוא מכאן ואילך מלמד את אברהם ואת יצחק ואת יעקב להקים אומה.
ואיפה הרעיון הדתי ממשיך ומקביל?
הרעיון הדתי לא ממשיך. הרעיון הדתי ממשיך אצל ישמעאל. ישמעאל יורש את המשימה הדתית של אברהם אבינו. ולכן הוא לא צריך את ארץ ישראל. כן, הרי אברהם משלח אותו מחוץ לארץ. מחוץ לארץ ישראל. מדוע? כי הוא אומר, לך יש משימה שמתאימה לרעיונות הקדומים שלי. לכן האסלאם למשל רואה את עצמו כמתייחס אל אברהם, אבל זה לא אברהם שלנו. זה אברהים, זה מישהו אחר לגמרי. אפשר להגיד, בזה מסוימת זה אברהם, שלפני ההתגלות. בסדר? כלומר, המונותאיזם השמי הקדום. היה דבר כזה. בתוך העובדי אלילים הייתה תודעה של אחדות באיזשהו מקום. אז את זה ירש ישמעאל. או אפשר לומר, ירשה במידה מסוימת ומוגבלת הנצרות. מה ההבדל בין אברהם שלנו לבין אברהים? זה הבדל תהומי. אברהם שלנו יש לו משימה לאומית. אברהם שלהם יש לו משימה דתית. זה קדושת הכלל, זה קדושת הפרט. ברור? עכשיו, זה לא שאין סממנים של דתיות בתוך היהדות. השאלה היא מאיפה הם נולדו. לדעת הרב קוק, אנחנו נראה את זה בעוד כמה עמודים, וזה באמת לא יהיה כנראה בשיעור הזה, זה נולד בעקבות גלות בבל. כלומר, הדת היהודית נולדה בגלות בבל. כשהפסקנו לתפקד בתור זהות לאומית. בסדר? אז התחלנו להיות יהודים. אבל עד אז היינו פועלים כישות מדינית. למשל, כשבמגילת אסתר מדברים על היהודים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש. מה זה יהודים שם? יהודים הכוונה גולה ממלכת יהודה. שעכשיו נמצאים ללא מלך. אבל הם מממלכת יהודה. אחר כך הביטוי יהודי קיבל קונוטציה דתית. בין לדת היהודית. וזה נולד באמצע ימי בית שני. דווקא בתקופה החשמונאית, משום מה. כן. טוב, מה אתה אומר? טוב, זה קורה. אז הרב כאן יסביר את הנקודה הזאת. אתם זוכרים אגב שהסיבה שהיחס בין הלאומיות לבין האלוהיות לא מצליח אצל הגויים, זה בגלל המקור השונה. כי הרעיון הלאומי נולד מן הטבע, והרעיון האלוהי נולד מן הנשמה. אף על פי שבשורש השורשים, הטבע והנשמה באים גם כן מאותו מקור, אבל בחוויה המיידית של בני האדם זה לא מאוחד. אז בואו נראה מה הרב אומר על זה. בראשית מטעו של העם הזה. מי זה ראשית מטעו של העם הזה? אברהם אבינו. בסדר? כאן הרב קוק מדבר על אברהם אבינו. מטעו נטיעה. כן? לנטוע. בראשית מטעו של העם הזה. אשר ידע לקרוא בשם הרעיון האלוהי הברור והטהור, כלומר אמונה ללא עבודה זרה, בעת השלטון הכביר של האליליות בתומעתה פראותה, כן? באותם הימים היה כל הזוועות של האלילות העתיקה, נתגלתה השאיפה להקים ציבור אנושי גדול אשר ישמור את דרך השם לעשות צדקה ומשפט. זה עוד לא נקרא עם, אז זה נקרא ציבור. כן, מאיפה אתם רואים שזה פה עם מרכאות, זה ציטוט משהו. מאיפה הציטוט הזה? מהנביא אתה אומר? סליחה, אז מאיפה כן? מאברהם? אברהם אמר את זה? השם אמר על אברהם. איפה זה כתוב? באיזה ספר? בספר בראשית. בסדר? אז אם כן, זה תורת משה. בסדר? אז זה בספר בראשית, פרק י"ח, פסוק י"ט. נכון? מה? תראה, זה לא בדיוק אותו נוסח, כי שם השם כתוב לא עם דלת עם צ'ופצ'יק, אלא י' כ' וכ', זה כן. אבל חוץ מזה, זה אותו נוסח. כן, גם אצל הספרדים, גם אצל האשכנזים, להבדיל גם אצל הנוצרים, זה אותו דבר, כן? אז כתוב שם, כי ידעתיו, הקדוש ברוך הוא מדבר על מדוע הוא בחר באברהם. הוא אומר, כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך השם, לעשות צדקה ומשפט למען אבי השם על אברהם את אשר דיבר עליו. זה בדיוק אותו הדבר. רגע, שמרו, אתה צודק, אתה צודק, אתה רואה, זה נפלא. זה, אם אני טועה, זה סימן שאני לא מלאך, אז אני יכול לחיות בעולם הזה. יפה. זאת אומרת, הרב כאן מתאים את הפסוק לצורכי התחביר של המשפט. יפה. זאת אומרת, אבל על כל פנים הרעיון הוא אותו רעיון, שהציבור שצריך לצאת מאברהם אבינו, הוא ציבור כזה שישמור דרך השם לעשות צדקה ומשפט. בגלל שעוד לא היה ברור איזה צורה ילבש הציבור הזה. הרי יש עדיין מה שנקרא הנפש אשר עשו בחרם. כן, אבל יש כמה אופנים איך לעשות גוי. כן? לפחות זה פה לא נאמר. עכשיו, יכול להיות שגם לפני שהקדוש ברוך הוא אמר גוי, הוא כבר חשב על ציבור. טוב, יש פה שתי שאלות. נצטרך להתייחס. לישועתך קיוויתי השם, בוקר אור ונפלא לרב היקר. הרב הזכיר שהקדוש ברוך הוא מופשט ולא ניתן להבין את המושג בעומקו של דבר. כיצד ניתן להסביר לילד, לקטן, בית הספר יסודי כיתה ב', מי הוא הקדוש ברוך הוא? בתודה והמשך יום נפלא לערוץ הקודש, גיל. תשובה. לא צריך להסביר לילד מיהו הקדוש ברוך הוא. כי ברגע שאתה מסביר לו מיהו הקדוש ברוך הוא, הוא על המקום מגשים לפי נתוני ההכרה שלו. ואחר כך אתה לא תצליח להוציא את זה מהראש שלו. לכן לא מסבירים.
אבל הגננת לא עושה את זה משנה.
הגננת לא צריכה לעשות את זה. הוא שאל אותי איך עושים. בסדר, אז אם שואלים אותי, סימן שיש לי מה לומר. אם אתה אומר שהגננת לא שואלת אותי, בבקשה, אבל פה יש מישהו ששואל.
לא, איך אפשר לתקן את זה? זה לא
שאני שואל.
זאת אומרת, אחרי שהגננת
יכולה
עשתה
איזשהו מעשה של... הגננת זה לא אבא שלה. זה לא אבא של הילד. כלומר, הילד בא לבקש אישור אצל האבא למה שאמרה הגננת. היום הגננת אמרה לנו ש... נכון? ואז אתה אומר, למה לא סידרת את החדר? או אם אתה רוצה שוקולד. בוא נטייל. משהו כזה, בסדר? עכשיו, אם בכל זאת הילד שואל, אפשר להגיד מילים שמשמעותן משאירה את הפתיחות, כגון ריבונו של עולם וכדומה, כל מיני ביטויים כאלה, האין סוף ברוך הוא. ואם אתה רוצה באמת שהוא לא יבין, אז תגיד לו, המניע הבלתי מונע.
אולי אנחנו מבין.
אז הוא יסתגיד. כן, זה טוב, בסדר. עכשיו, שלום הרב, סליחה על הבורות. אגב, לא צריך לנסות לתקן גם את העבודה זרה של הילדים, כי הילדים אין להם אפשרות אחרת להבין. כלומר, מותר לו לצייר ציור אלילי. רק אסור לו לקבל אישור עליו, זה הכל. שלום הרב, סליחה על הבורות. מה הרב מתכוון כשאומר פוליטיקה? תודה. א', אני סולח. ב', פוליטיקה, הכוונה, יש הבדל, טוב, בעברית זה קצת מבלבל, כן? יש הפוליטיקה ויש פוליטיקות. השם פוליטיקה אין הכוונה לפוליטיקות, הכוונה למהלכים של איך כל אחד עושה מרפקים כדי לקדם את החברים שלו וכו', לא על זה מדבר. פוליטיקה, הכוונה ניהול הכלל, המדינה. זה הכוונה. זה בא מהמילה היוונית פוליס, שפירושה מדינה. אז זה נקרא פוליטיקה.
זה מקביל למושג של לכל ציבור מפן.
כן, תגיד לי יכול ציבור, כן.
יש שוני...
מלכות, תגיד יכול מלכות, כן.
מה השוני באדם שעבר התגלות של השם? הוא שונה כביכול לפני ההתגלות ואחרי
ההתגלות שונה אדם אחר? במידה ואני הבנתי את השאלה, זה לא נוגע לנושא שלנו עכשיו. זה לא הנושא שאנחנו לומדים עכשיו.
תבין משהו את אברהם אבינו.
כן, אבל זה לא... כן. אבל אני מסביר לך שזה לא הנושא שאנחנו לומדים. מה זה שהזכרנו שאברהם אבינו עבר התגלות ושהייתה לו השקפה מסוימת לפני ההתגלות ואחרי ההתגלות, זה נכון. אבל מה שאתה שואל על מהות ההתגלות וכדומה, זה לא הנושא של השיעור. למרות שזה הוזכר בדרך אגב. זה הוזכר רק כדי להבהיר את הנושא שאנחנו לומדים. ולכן אני צריך לעמוד כצור איתן נגד הניסיון החוזר ונשנה להסיט מהנושא המרכזי. בסדר? אוקיי. עכשיו, אז מה הוא אומר כאן? בראשית מתאו של העם הזה, אשר ידע לקרוא בשם הרעיון האלוהי הברור והטהור בעת השלטון הכביר של האליליות בתומתה פראותה, נתגלתה השאיפה להקים ציבור אנושי גדול אשר ישמור את דרך השם לעשות צדקה ומשפט. אם רק נסתכל על המשפט הזה, יש פה דבר מעניין מאוד. בדרך כלל, ממה אומה נולדת? מה מוליד עם? נתונים טבעיים. נתונים טבעיים. לפעמים זה הארץ, לפעמים זה קשיים, קשרי משפחה. יש נתונים טבעיים שיוצרים לאומים. בסדר? ואז יוצא שאין אין שליטה. כלומר, אני לא שולט על העובדה שהאומה שלי נוצרת. כמו שאני לא שולט על העובדה שאני נולדתי. או אני לא שולט על העובדה שאני חי על כדור הארץ. או שנולדתי בכדור הארץ. זה דבר שהוא חזק ממני. לעומת זה, במהלך החיים שלי יש דברים שהם נובעים מהחלטה. אני מחליט כיצד להתלבש, מה לאכול, לאן ללכת, זאת החלטה שלי, זה חופשי. אז כאן אתם רואים את הנתק בין הרצון לבין הנתונים. אבל עם ישראל הוא העם היחיד שהוקם כתוצאה מהחלטה. לא. כלומר, המדינה, ארצות הברית, הוקמה כתוצאה מהחלטה, אבל האומה האמריקאית נולדה מהנתונים הטבעיים. הייתה הגירה וכו' וכו', ובסוף התנאים הגיאופוליטיים, אקונומיים, גרמו שלא הייתה ברירה, אלא להתנתק מאנגליה. בסדר? ואז הוקמה מדינה, ארצות הברית, אבל האומה האמריקאית קדמה. זאת אומרת, אדרבה, זה דוגמה למה שאני אומר. יש נתונים, באיזשהו שלב, מה עושים עם הנתונים האלה? כן, אז עושים מדינה. כן, ארצות הברית של אמריקה. אבל לעומת זה, עם ישראל הוא העם היחיד שהוא נולד כתולדה של החלטה. כלומר, אברהם אבינו מקבל מסר, הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך לך מארצך, אני רוצה לעשות ממך הוגה גדול. ואם אברהם אומר, אני לא הולך, הוא יכול, נכון? הוא יכול להגיד, אני לא רוצה. ואז יוצא שעם ישראל גם לא יקום. עם ישראל לא יקום. אם עם ישראל, אז יוצא לפי זה ש כל הנתון הלאומי יכלול בהכרח בקרבו את מה שהמייסד מכניס בו. בדרך כלל אני לא שולט על הנתונים הלאומיים, הם כפויים עליי, ואז יש בהם דברים טובים, דברים רעים. אבל כאן אברהם מחליט שזה יהיה או שזה לא יהיה. עכשיו, זאת הלאומיות היחידה שהוקמה מלכתחילה על מנת לגלם רעיון אלוהי. זאת אומרת שבלאומיות הישראלית לא קיים הקרע המצוי בשאר העמים בין הלאומיות לבין האלוהיות. אז בעצם, מלכתחילה, הומצא הפתרון. מה? אני חוזר על זה. הרי זאת לאומיות שהוקמה מלכתחילה על מנת לבטא אלוהיות. אין בה משהו אחר. אם כך, הקרע, המתח שקיים בשאר הלאומים, בין הלאומיות לבין האלוהיות, כי כל אחד בא ממקור אחר, בישראל הקרע הזה לא קיים. לא, כי מלכתחילה הלאומיות היא על דעת כן. זה לא שללאומיות יש רעיונות משלה, לאלוהיות רעיונות משלה. זה לאומיות שהוא כבר למען זה. אני רוצה אולי להביא דוגמה הופכית, ואז אולי נבין על מה אני מדבר. יש בעולם לאומיות שקוראים לה ערבים. כן? העם הערבי הוא עם שקיים. ממתי הוא קיים? הרבה זמן, נכון.
אבל כאן כבר בזמן התורה.
כן, היו ישמעאלים, נכון. אפשר לומר שאז זה התחיל, פחות או יותר.
הפלישתים, אני חושב.
לא, הפלישתים זה משהו אחר. אבל הישמעאלים, זה בעצם התחיל להתפקד כאומה כבר בימי קדם. נגיד לפני בערך 3,000 שנה, אנחנו יודעים בוודאות, יש כבר עם בני ישמעאל, ערבים. זה אפילו מוזכר בכתבי היתדות ואצל הפרסים העתיקים, והרומאים הכירו אותם. בקיצור, יש ערבים. לפני כ-1,400 שנה, פחות או יותר, נולדה דת שקוראים לה האסלאם. עכשיו, האם יש זהות בין אסלאם לבין ערביות? לא. אין קשר הכרחי. למה? הרי אפשר להיות ערבי ולא להיות מוסלמי. אפשר להיות מוסלמי ולא להיות ערבי. למרות זאת, יש בכל זאת איזשהו קשר היסטורי חזק מאוד שקושר בין שני הדברים. זה לא קשר של חפיפה מוחלטת, אבל יש קשר הדוק. ולא רק בגלל שהשפה של הקוראן היא השפה הערבית, ויש איזשהו, יש צבע ערבי חזק באסלאם. למרות שבאופן תיאורטי אין קשר הכרחי. עד כאן ברור? עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שאין מניעה שביום מן הימים, ההיצמדות הזאת בין הדת המוסלמית לבין הלאומיות הערבית, ההיצמדות הזאת תתבטל. ולכן, ייתכן שבדור מן הדורות לא יהיו ערבים מוסלמים ולא יהיו מוסלמים ערבים. כמו שקרה למשל עם הבודהיזם. הבודהיזם היה הדת המרכזית בהודו בעת העתיקה. אגב, הבודהיזם נולד בהודו. היום הבודהיזם נעקר מהודו. אין בודהיסטים כמעט בהודו, וזה נמצא במדינות אחרות. בסרילנקה, בסין, בתאילנד, איפה שאתם רוצים. אבל בהודו זה כבר נעלם. חזר ההינדואיזם הקדום. איך זה יכול להיות? כי פשוט אין זהות הכרחית בין ההודיות לבין הבודהיזם. לכן זה יכול היה להימחק אותו דבר עם האסלאם לבין הערביות. עכשיו, מה זה אומר? אם כן, שקשרים כאלה, המתח הזה עדיין קיים גם בתקופת החפיפה. כן, מה אתה אומר?
הלאומיות שלנו אבל לא נוצרה עם הפעם.
אלא?
עוד לפני
הם הכל
ארץ
קטנה,
ויש את הארץ
העברים. צודק. כלומר, אתה אומר, הרי לכאורה, שהדברים שלי סותרים דברים שאני בעצמי לימדתי. שעוד לפני אברהם אבינו, היה עם עברי, היה ארץ העברים, ואם כן, הייתה לאומיות עברית קדומה, שאברהם ירש אותה. צודק. אבל, בדיוק מה שהתורה מספרת הוא, שהלאומיות העתיקה הזאת נעלמה, נמחקה, ואברהם נתבקש לחדש אותה. והוא יכול היה שלא לחדשה.
מה עם
לוט? לוט בשלב הזה הוא תפל לאברהם.
הוא יכול לחדש אותה בלי הציווי
אלוהי. הוא יכול, אבל הוא לא עשה את זה. זאת אומרת, גם לוט יכול לחדש, אם יחדש. בסדר? ואז התוכן של מה שהוא יחדש יהיה תלוי בו. אותו דבר למשל עם הציונות. אין הציונות בעת החדשה, נולדה כפרי של החלטה לא הכרחית. כלומר, לא היה נתון טבעי שהכריח את המעשה הציוני. באותה מידה, יכול היה הרצל לא להחליט להקים את התנועה הציונית, ולא הייתה קמה מדינת ישראל. גם אם היה פה יישוב יהודי רציני.
מישהו אחר.
או מישהו אחר, אבל... לא משנה. אבל צריך שמישהו יחליט לעשות. אם אין אף אחד שמחליט, אין נתון טבעי שמכריח את זה. כלומר, בעוד שבולגריה נולדה בערך באותה תקופה, הלאומיות הבולגרית התחדשה במאה ה-19, כי היו בולגרים שישבו בחבל ארץ, והיו נתונים לכך שהם יטבעו עצמאות, ומתוך כך נולד הרעיון של הקמת המדינה בולגריה, לגבי הציונות זה לא כך. הרצל לא ידע שיש התיישבות יהודית בארץ ישראל בימיו. לא מזה זה נולד לו הרעיון, הוא החליט שצריך להקים מדינה ליהודים, והוא שאל את עצמו, אולי ארגנטינה זה טוב. כן? מה אתה אומר?
השואה
זה נתון טבעי, זה נכון, אז מה?
זה...
אבל זה אחר כך, לכן הבאתי דווקא את הדוגמה של הרצל, ולא של בן גוריון. לא, זה לא השואה שילדה את הציונות. הרי הרצל נפטר בשנת 1904, שזה בערך 40 שנה לפני ההשמדה הגדולה. כן.
התרבות הפרה-אסלאמית לא השתמרה
את זה. התרבות הפרה-אסלאמית כמעט ולא השתמרה.
אז הם לא יכולים לתרבות?
לא, הם יכולים. זה בדיוק העניין. הרי במאה ה-20, במאה ה-19 כבר, נולדה אצל הערבים לאומיות ערבית מודרנית, חדשה. נכון? יש.
פן-ערביזם?
פן-ערביזם, בדיוק. מי הקים את זה? אתה יודע מי? ערבים נוצרים. מישל אפלק, למשל, וכל מיני אנשים כאלה, בלבנון, במצרים, שהחליטו להשתחרר מן העול הטורקי האוטומני, והם הקימו את הלאומיות הערבית. על יסוד ערבי ולא מוסלמי. מה יכול היה לתת להם את הכוח לעשות את זה? הידיעה, הזיכרון, שפעם הם לא היו מוסלמים. כלומר, הם אמרו, יש איזה נתון שמחבר את כל הערבים בלי קשר לאסלאם. זה בדיוק הדוגמה על מה שאמרתי. עכשיו, מעניין מאוד. אם אתה מסתכל על ההתחדשות של הלאומיות היהודית במאה ה-20, או במאה ה-19 כבר, כן? כמה, למשל, לאומיות יהודית חילונית. מכיר את זה? שמעת על זה, נכון? עכשיו, מה האופן שבו בחרו החילונים לבטא את לאומיותם? בדור הראשון היה בהתחלה בכלל תנועת ההשכלה, והדור הראשון של ההשכלה התבולל. הדור השני של ההשכלה לא היה מעוניין בהתבוללות, רצו להמשיך את הקיום היהודי, ולכן חיפשו איזשהו ביטוי והקימו את התנועה הציונית. מבחינתם, התנועה הציונית או חובבי ציון, זה היה חזרה בתשובה. וצריך להבין, עבור הציונים החילונים, להקים מדינה חילונית בארץ ישראל, זו חזרה בתשובה. בתשובה ממה? מההתבוללות. עבור האורתודוקסים שראו מדינה חילונית, אמרו, וואו, זאת יציאה החוצה. כלומר, יש פה דיאלוג של חרשים, אף אחד לא מבין מה השני עושה. Okay? כל אחד מאשים את השני. עכשיו, למשל, אחד הביטויים לרעיון החילונים זה אליעזר בן יהודה. אליעזר בן יהודה היה הטיפוס הקלאסי של היהודי החילוני האנטי-דתי. הוא אומר, נמאס לנו מן הרבנים, נמאס לנו מן המצוות. אנחנו נקיים את הזהות היהודית על יסודות אחרים. מה הם היסודות שאתה מציע? שניים. ארץ, שפה. שאלה, איזו ארץ? ארץ הקודש כמובן. איזו שפה? לשון הקודש כמובן. כי אין לו בזיכרון הלאומי שלו שפה אחרת שתבטא את הזהות היהודית שאותה הוא יכול להציב לאומת הקודש. כלומר, הוא מוכרח לקחת מתוך הקודש יסודות ללאומיות שלו. זאת אומרת שהלאומיות היהודית המתחדשת, החילונית, נושאת בקרבה את המעצורים של עצמה. זאת אומרת שאי אפשר להיות באמת נאמן לזהות יהודית חילונית בלי יחס כלשהו אל הקודש, כי בסופו של דבר במקור זה אותו המקור. כן, בבקשה אדוני.
היה לדעתי גם איזה תנועת הכנענים משהו?
כן, התנועה הכנענית. כן, מאוד מעניין. התנועה הכנענית הייתה ניסיון לומר שהתחילה ההידרדרות של העם, של העם היהודי, אפשר לומר, עם אברהם אבינו. ככה זה, שם התחילה ההידרדרות. וצריך לחזור ליסוד הקדום יותר. כן? היסוד הקדום יותר של ארץ ישראל, ואז יוצא שמבחינתה של התנועה הכנענית יש יותר קשר בין יהודי לערבי יושבי הארץ הזאת, מאשר בין יהודי שיושב בארץ הזאת ליהודי בגולה. אבל אם אתה שם לב, התנועה הזאת שהייתה תנועה ספרותית בסופו של דבר, התנועה הספרותית הזאת לא היה תנכית ממנה בסופו של דבר. עולם המושגים שאליה התייחסה היו מושגים לקוחים מן התנך. אז אם אחד הסופרים של התנועה הכנענית קראו לו גוליית הפלישתי, זה השם שהוא נתן לעצמו, קראו לו גוליית הפלישתי, אבל זה, אין שום פלישתי שזוכר את גוליית. זה היהודים שזוכרים את גוליית דרך התנך שלהם בסופו של דבר. בבקשה.
אלף שלוחים למקום, לא הרצל, מישהו אחר היה, זה התוכנית של הקדוש ברוך הוא.
זה אני הסכמתי איתך. כן, בבקשה. הלאומיות של עם ישראל, טוב, זה שאלה מתי זה מתחיל בדיוק, אבל מה ברור אבל ברור שאצל אברהם יש כוונה כזאת, שכה לגוי גדול. כן, אברהם לא מופתע כשהנכדים שלו אומרים הקמנו אומה. כן, זה מה שקדוש ברוך הוא אמר לו.
אשור לא קדם לאברהם.
אשור קדם לאברהם.
לגבי בניין לאומיות לפי החלטה.
לא.
לאברהם.
לאומיות? לא, הוא יצא, אבל ההחלטה ש... כן, אבל השאלה האם זה מתוך כוונה אלוהית?
גם בנדת שהאל המרכזי קוראים
משהו. כן, אני זוכר את זה, דיברנו על זה. טוב, אני צריך לטפל בזה. נו, מה זה?
אני רציתי להגיד שעם ישראל היו שעובדים, אבל זה לא חייבים לצאת את התחילה הלאומיות.
לא שומע.
אמרתי להגיד שעם ישראל הם משועבדים במצרים, אז היו חייבים לצאת. הלאומיות קדמה.
הלאומיות שיצאנו ממצרים. נכון? הבנתי, הבנתי, הבנתי מה שאתה אומר. היו צריכים לצאת, מכן יש יסוד לאומי. הבנתי, אני מנסה לחזור על דבריך. אם תעצור אותי כל שנייה, זה לא יעזור. אתה אומר שהלאומיות ביציאת מצרים בא לידי ביטוי לפני מתן תורה, נכון? על זה נאמר, לא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ, עד שנגלה עליהם מלכי המלכים, מלך מלכי המלכים. זאת אומרת שהיה גילוי שכינה מיד עם היציאה. כי מצד מה שאתה אומר שהיו חייבים לצאת, על פי הנתונים הטבעיים לא הייתה שום אפשרות לצאת. ולכן היציאה הייתה באותות ומופתים. ראיתי? זאת אומרת, על פי הנתון הטבעי לא יוצאים ממצרים. זה גם בלתי אפשרי שפרעו יוותר על הבסיס הכלכלי של הממלכה. כלומר, כל הלידה הזאת היא לידה פלאית. כיוון שהיא לידה פלאית, היא מכניסה יחד עמה את הרצון של אלוהי ישראל. אבל זה צריך להרחיב קצת, אולי בשיעור הבא נדבר על הדבר הזה, על פי מאמר של הרב קוק בנושא. טוב, עד כאן להיום. שלום.